ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין אימי בחורבוני. והיום אני החלטתי לעזור לכם לפני החג. היום יום חמישי, הפודקאסט הזה עולה יומיים לפני ערב ליל הסדר. ולא צריך להכביר מילים על כמה ליל הסדר כשלעצמו יכול להיות משבר. כן, כן, משבר זוגי. למעשה עורכי דין לענייני משפחה יגידו לכם שבדרך כלל בפסח אין עבודה. אנשים לא כל כך מתגרשים לפני החג, הם מתכוננים לליל הסדר ולחג ולחגים, אבל מה שקורה אחרי החג זה הצפה. הצפה של אנשים שמגיעים למסקנה תוך כדי החג, שהם לא יכולים יותר להמשיך ככה. ולמה זה קורה? כי בעצם החג הוא סוג של קור היתוך. האמת, אני קוראת לזה תוכנית ריאליטי. כי באמת, תקשיבו, אם אתם מכניסים עכשיו משפחה, בטח אם המשפחה מורחבת לחדר, ורוצים שהם יוכלו ביחד 4-5 שעות, יקומו ולמחרת יוכלו עוד פעם בקונסטלציה אחרת, וכולם בחופש וחול המועד, וכולם ביחד והילדים לא בבית ספר, הסיכוי שזה לא מתפוצץ הוא מאוד 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 נמוך. גם אתם המשפחה ממש טובה וזוג ממש טוב, יש המון 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 טריגרים שמפעילים את זה. עכשיו, מה שתמיד מפתיע זה שבעידן שלנו יש אינסטגרם, פייסבוק, וכל מה שאנחנו רואים זה תמונות של שולחנות ארוחים יפה, ילדים מחייכים בבגדים חגיגיים לבנים כזה, כולם מעוצבים, מצות מסודרות בקערות כאלה, וזה כאילו מה שהעולם רוצה שאנחנו נראה, זאת אומרת, מה שכולם רוצים להראות, נכון? מה נראה? מה נראה? את המציאות, שבוע שלם, ניקיונות, קרצופים, הוצאת חמץ, מי שעושה את זה כשר, אז בכלל, בית משוגעים, סידור ארונות, חורף קיץ, פתאום 40 מעלות, פתאום יש גשם, איפה הסוודר שלי, למה העלית לי את הדברים, כן העלית לי את הדברים, הרמות, הרמות, הרמות של אוכל שצריך לנקות, להוציא ולנקות, ואז הרמות של אוכל שצריך לעשות כדי שיהיה חג כמו שצריך. כשאת בלחץ מזה שהמשפחה המורחבת מגיעה, והיא מגיעה ביחד עם כל הביקורת, לא משאירה אותה בדלת. אז בעצם, אנחנו מתכוננים לאירוע, קצת חמל. אירוע שהוא, באמת אני אומרת תוכנית ריאליטי, מי שהיה שם לנו מצלמה, בכל בית בישראל, בכל בית בישראל, היינו יכולים לחגוג על הרייטינג. אבל היום אנחנו נדבר רגע על האמת שמאחורי התמונות המושלמות האלה. על איך באמת שורדים את החג הזה. ממש מדריך לשרוד את חג הפסח בזוגיות. ככה. איך שורדים את זה? בלי פילטרים, בלי לייפות את המציאות. כי אתם יודעים, בסוף אני מאוד אוהבת את פסח. אני מאוד אוהבת את החודש הזה, את חודש ניסן, שהוא חודש של ניסים וגאולה ואביב ופריחה והתחדשות. לשמחתי אני לא אלרגית, יש אנשים אלרגים שנורא נורא סובלים, אני לא אלרגית, אני רק רואה את הפרחים היפים ואת מרגישה כבר את הקיץ בערב, כבר חשים ממש את האוויר ים כזה. אז אני מאוד מאוד אוהבת גם את החגיגיות הזאת. אבל כמו שאמרתי, זה לשים אותנו בסגר עם הרבה יותר מדי אוכל, עם משימות הישרדות יומיומיות. ולצערי, לא כמו בהישרדות, אי אפשר לזרוק מישהו מהשבט כל פעם ולשלוח אותו לאיזה אי בודד. זה כאילו הישרדות בשילוב האח הגדול. וכולם זה המשפחה שלנו בסוף, אתם יודעים, אז צריך להתמודד. אז בוא נדבר רגע על המציאות הלא מצולמת של החג הזה, נכון? שלוש בצהריים, יום לפני החג, אצלי כבר כל הקניות מגיעות, ואז טירוף, אני לא מרשה לאף אחד לגעת מה שיש במקרר, פתאום לגוע, אין מצב, אני צריכה את זה לבישול, ואני צריכה את זה לכינוח, ואני צריכה את זה לזה, אף אחד אין, הם לא אוכלים בבית, לא מרשה, לא לגעת, לא לגעת, מה, אבל לבית כזה, לא, לא. וכל ה... ואז אני כבר מתחילים את ההתארגנות, ומתחילים להכין את ההכנות לקראת הערב עצמו. וביום של הפסח, אם אני מערכת, ואני תמיד מערכת, זה קצת סיוט, אני תמיד עצבנית, ואני תמיד בלחץ, ותמיד כולם מפחדים להסתובב על ידי, וזה באמת נפיץ, ואין כאילו, אפשר לריב איתי בכיף. זאת אומרת, אם אילן יגיע ויתקרב למטבח ויעשה איזה משהו שאני לא יודעת, יגע לי בדברים, אני אשתגע. ושנים היינו באמת רבים. הוא אמר לי, אני לא רוצה שתערכי, את תמיד בלחץ, תראה, הנה הטירוף, הנה הטרלול, את מטורפת כשאת מערכת, למה את בלחץ ככה? לא, מעדיף שלא יבוא, הוא לא רוצה את זה, לא רוצה, ואתה אומרת לו, את תתקרב לפה, אל תיכנס לי המטבח, ואל תיכנס לי בדברים, ולמה אתה לא עוזר לי, ותבוא להפעיל את המדיח, ותבוא לזרוק לי את הפח, ותבוא, וואי, 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 משתגע, אל תדברי אליי ככה, מדברת אליי כאילו אני עובד אצלך. בקיצור, תמיד, תמיד היו מלא, מלא, מלא ויכוחים. וגם הוויכוחים ביום הנוחת תמיד היו, בגלל שאני תמיד הייתי מרגישה נורא חרה עם עצמי, כי אכלתי כל כך הרבה, והרבה מעבר למה שתכננתי, שתמיד הייתי בשיא הסתבכות העצמית, ואז בכלל אני לא נחמדה כשזה קורה. זאת האמת. כמה מזה קורה אצלכם? תכתבו לי, כי אני בטוחה שאצל כולם. בטוחה. ואני יודעת את זה, כי הם באים אליי אחר כך להתגרש, ומתחילים לספר לי, ואז אני מתחילה להגיד, לא, מאמי, זה בגלל הפסח, זה לא באמת קשור, וזה באמת משהו שהוא משמעותי, וזה משהו שהוא לא משמעותי. אבל כאילו, זה מישהו שם מגבר על כל האירועים הקטנים האלה, שלפעמים ביום-יום אנחנו יכולים להדחיק אותם, וכשכולם נמצאים בבית ביחד, אנחנו פשוט לא. ובכלל כשמדובר על המשפחה המורחבת, זה בכלל, זה סדין אדום, זה סדין אדום. אתמול מישהי סיפרה לי שיש לה איזושהי בעיה עם בעלה, אבל היא לא יכולה להעיר לו, כי אם היא מעירה לו היא צריכה להגיד לו על ההורים שלו, אוקיי? זה קשור להורים שלו. למה להורים שלך אתה עושה ככה ולי אתה לא עושה, אוקיי? אבל היא אומרת, אני לא יכולה להגיד לו, ברגע שאני אומרת, תמיד להורים שלך גמרנו, מתפלפ, לא שומע כלום, צעקות וזה. אז אני שומרת בבטן, אמרתי לה, לא, אני לא לשמור בבטן, תשקפי לו, תגידי לו, שומע, אני רוצה, הולכת להגיד משהו על ההורים שלך, אבל אני לא אומרת את זה כמשהו רע עליהם, אני מדברת עליך, על היחס שאתה נותן להורים שלך, ואתה לא נותן לי. וברגע שתשקפי לו את זה, הוא אולי יוכל יותר להבין, אבל תכלס, בשנייה שאתה אומר לי, את דומה לאמא שלך, גם אמא שלך מתנהגת כמו אמא שלך, יש לך את החרדה של אמא שלך, זה, וואו, 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 מה קורה בבית? אימאלה, אימאלה, אימאלה. ואני אומרת, לא, אתה קר כמו אמא שלך, אתה זה, אתה פה, הלך עלינו. הלך עלינו, מכניסים לתוך הוויכוח את המשפחה המורחבת, אז זה תמיד בלגן, כי כל הדינמיקות האלה המשפחתיות נפיצות, וגם ככה קשה לנהל אותם, בטח במפגשים של מרוכזים של כל כך הרבה שעות, שכולם עייפים וכולם, וילדים משתוללים ואי אפשר לברוח. ויש ריבים שאני לא רבה, אבל אני יודעת שיש מלא משפחות שרבות, ואני גדלתי בבית כזה, ההורים שלי היו רבים, ריבי רצח, אצל מי עושים את הסדר? עשינו שנה שעברה אצל אמא שלך, למה אתה לא יכול לעשות אצל אמא שלי? היא לא רוצה לעשות אצל אמא שלה, רוצה לעשות רק אצל אמא שלי. ואז צעקות ובלגנים, ותמיד מלחמות עולם על הסדר, ותמיד לא כיף לי אצל ההורים שלך, לא טעים לי אצל ההורים שלך, ההורים שלך לא מתייחסים אליי יפה, ההורים שלך לא מתייחסים אליי יפה. והסיפור הזה של משפחות מורחבות הוא מפרק משפחות. שתדעו לכם שיש מלא תיקים, מלא תיקים, שאנשים שבאים אליי ואומרים לי, תשמעי, אני מתגרשת ממנו בגלל אמא שלו. אני מתגרשת בגלל אמא שלו. אמא שלו, היא משפיעה עליו על הכל, היא לא סובלת אותי, היא אומרת עליי דברים, לא תיק אחד, לא שניים ולא שלוש. ותיקים הפוכים. שיש לי עכשיו תיק כזה, שיש שם ממש תינוק קטן, והצד השני, העורך דין אומרת לי, תקשיבי, אנחנו יודעים שפשוט ההורים לא סובלים אותו, והם לוחצים עליה להתגרש, ואנחנו יודעים שהיא אולי הייתה רוצה לעשות שלום בית, כי יש שם תינוק קטן, והם אלה שאומרים לה, לא. ותשמעו, אני רוצה להגיד על זה משהו. זה לא תמיד מנותק מהמציאות, אני חושבת שיש השפעה מאוד גדולה להורים, על ילדים בכל גיל, ונורא חשוב לנו מה ההורים חושבים עלינו, בטח חשוב לנו שהם ייתנו אישור לבן זוג שלנו, אישור לבעל שלנו, אז יש השפעה, אני לא מאמינה שזה כגורם בלעדי לגירושים יכול להיות. יכול להיות שההורה רואה שאתה סובל, ואז הוא מעודד אותך לעשות צעד, אבל אתה סובל לפני שהוא מעודד אותך. זה לא שכאילו הכל, אתה מאושר, החיים שלך מעולים, ואז ההורים באים, אז דו, מה אתה צריך להישאר איתה, היא סתומה, היא מגילה, היא מכוערת, זה לא, כי אם טוב לך, אין הורים שירצו שיהיה לך רע. זה משהו שאנשים שוכחים, ואז הם כותבים גם לבית הדין הרבני, ההורים הם אלה שמסיטים, ההורים אלה שמחכים, ממש לא, יש לי עכשיו תיק מדהים כזה, זה כל מה שהיא טוענת, אנחנו, היא מבקשת שלום בית, ואומרת, ההורים שלו גרמו לקרע בינינו. עכשיו, אני אומרת לבית הדין, זה נורא יפה שאומרת את זה, אבל אתם יודעים שההורים שלו גרים מרחק 3.5 שעות נסיעה מהם? כאילו, הם פגשו אותם בפעם האחרונה, לפני 3-4 חודשים, כאילו, איך היא מטילה את כל הדבר הזה? כאילו, אז היא חושבת שההורים אולי, לא, הם מסיתים את הילדה, איך הם מסיתים את הנכדה? הם לא רואים אותה פעם ב3 חודשים. זה כאילו פיקציה כזאת, זה קצת הסרת אחריות. כי בסופו של דבר הורים רוצים שלילדים יהיה טוב. טוב, סטיתי מהנושא, בואו נחזור לסדר, כי זה מאוד 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 חשוב, אני ממש רוצה לתת לכם מדריך כמו שצריך. אז מה עוד מבאס בליל הסדר? אתם מזכירים את זה שאם אתם מעל גיל 25, אתם לא רוצים להגיע. למה? מי שמעל גיל 25 לא רוצה, אם הוא רווק, לא רוצה שיגיעו, כי מה ישאלו אותו? נו, מה עם בן זוג? מה עם בת זוג? מה עם חברה? למה אתם מציקים לו? כאילו, תפסיקו להציק. ואז אם יש לך בת זוג, נו, מתי מתחתנים, נכון? מתי מתחתנים? אז מתי את מתחתנת? לא הבנתי, יש שם 3 שנים ביחד, כבר תהיית ב-26, למה אתם תחתנו? אתה מכירים את זה? והסי, כבר בת עם בן זוג והתחתנת, מה שואלים אותך? נו, מתי ילדים? מה, למה את מחכה? נכון? איכשהו תמיד כל המשפחה צריכה להיות חברכם, בהחלטות, בניסויים. איי, מה אתם מתערבים? אבל כאילו אנחנו לא יכולים לוותר על זה, זה כאילו נותן לנו להרגיש איזו אינטימיות, אז מלא מלא אנשים שהם מעל גיל 30, רווקים, זה, לא רוצים לבוא לסדר, לא רוצים, לא רוצים, למה לא תלמדו לא לשאול שאלות מעצבנות, לא להסתכל במבטי חמלה על מי שלא נשוי בגיל 30, תאמינו לי, יש עוד דרכים לחיות את החיים האלה. וזהו, ואז מגיעים בעצם, לאחרי הליל סדר הזה שהיה כאילו מטרלל, עבדנו 48 שעות, קנינו באלפי שקלים בשביל בסופו של דבר ארוחה אחת שתצא למחרת בקקי, לא נעים להגיד לכולם, אבל זה מה שהאירוע שמתרחש, אבל זה מה שיהיה, ולא הרווחנו שם כלום אם באנו ככה, נכון? לא הרווחנו. אנחנו מתים מעייפות יום שלם, בישולים, ניקיונות, עניינים, ילדים, טירופים. להימנע מביקורת, להתרחק, לריב, וזה. מה? בואו ננסה להרוויח מזה. בואו ננסה להרוויח מזה. כי יש מציאות לא מצולמת של החג הזה, וזה בסדר להודות בה, שהיא מציאות כאוטית, אבל בסוף כשמתיישבים צריך איזו התניה שאומר, די, התיישבנו, די. עכשיו בוא ננשום, מנסה ליהנות מזה, מהביחד הזה, יש בו הרבה רווחים, יש שם מלא אהבת אמת, שאינה תלויה בדבר, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, ובסוף אנחנו אוהבים את הילדים של האחים שלנו, ואנחנו יודעים שזאת המשפחה שלנו, ויש אנשים שאנחנו לא היינו בוחרים כחברים, אבל עדיין אם אנחנו נצטרך אותם, הם יעמדו לצידנו, וצריך להוקיר על זה תודה, ממש לשמוח מזה. אז איך בכל זאת שורדים את החג הזה כזוג? אז יש לי כמה אסטרטגיות שפיתחנו במהלך השנים, והן עובדות. ויש כל מיני דבר, תראו, יש כל מיני שיטות, כן? יש, בוא ננסה לעשות את זה רגע הכי מסודר, בוא נגיד, שאפשר. אז בוא ננסה כללים לשרידת הזוגיות בפסח, אוקיי? איך נשרוד את הזוגיות הזאת? וננסה לתת 10 כללים, מאוד מבוססים, מבוססים מחקר אגב, בדרך כלל ביוטוקי, והם יעזרו לכם לשרוד את החג אם תעשו אותם. אז בוא נתחיל. אז הדבר הראשון והכי חשוב, זה לתכנן ציפיות ריאליסטיות מראש. קודם כל מאוד מאוד חשוב להגיד שציפיות זה מחרב זוגיות מספר אחד. אם ציפית שהוא יביא לך מתנה ליום הולדת יעלום, לא רמזת לו על זה, קדחת לו על זה, חפרת לו על זה, הראת לו תמונות עם יעלומים, הוא לא יבין, וכשלא יגיע יעלום, את תהיה מוכזבת בטירוף, והוא לא יבין מה קרה. לא יבין. גברים לא מבינים מה זה, אתם לא מכירים את זה? נשים מעדים, גברים מנוגה וכאלה, הפוך. גברים לא מדברים את השפה שלך. וגם נשים לא תמיד מדברות את השפה של הגברים. אז מאוד, מאוד, מאוד חשוב לעשות תאום ציפיות. ולמשל, תקופת החגים יכולה להיות מאוד סטרסוגנית אצל הרבה אנשים, ללא קשר אגב למשפחה. יכולה להיות אחרת מאוד בעבודה, לפעמים לאנשים למשל שעוסקים בכל נגיד קוסמטיקה או בגדים, זה מלחיץ מאוד, זה טירוף וטרלול, מלא אנשים ומלא עבודה, אז את קצת לחוצה או הוא מאוד לחוץ, וזה תקופות מאוד נוסטלגיות, מי שאין לו הורים פתאום נזכר, זה תקופות מלחיצות, ולכן אני חושבת שהדבר הראשון הוא שיחה מקדימה שבה מגדירים ציפיות ברורות ומציאותיות, כשאנחנו מדמיינים את החג המושלם שלנו. זאת אומרת, אנחנו, במקום להכין את עצמנו לאכזבה, להציב מטרות ריאליות, ולהסכים מראש על מה שבאמת חשוב ומה שאפשר לוותר. למשל, אני אגיד לאילן, תקשיב מותק, לי מאוד חשוב שתהיה איתי ביום הזה. שאני מבשלת פה על ידי, אם אני צריכה משהו, שאני ארגיש שאני לא עושה הכל לבד, למרות שרק אני מבשלת ורק אני בשליטה על הכל, חשוב לי להרגיש שזה ביחד. וחשוב לי להרגיש שאכפת לך. אז אני רוצה שיהיה פה. לא בא לי שתהיה כל היום למעלה במחשב, בבינה המלאכותית שלך, לא בא לי שתתעסק בדברים אחרים. אני לא רוצה, אני רוצה שתהיה פה איתי, תעזור לי. ביום הזה. אתה עשיתי את הקניות בלעדיך, עשיתי הכל, זה מה שאני רוצה. והוא יגיד לי, אוקיי מותק, אבל אני ממש מצפה שלא משל כמה אורחים יגיעו, את תהיי ברוגע, כי הטירוף הזה שאת נכנסת אליו, הוא אירוע. ואנחנו עושה כזה תאום ציפיות, ולפעמים זה לא יעזור, אז הוא יזכיר לי. את זוכרת שהבטחת בצהריים שאת תהיי רגוע? כן, זהו, אני זוכרת, עכשיו אני אנסה. אז תכנון ציפיות ריאליסטי מראש, זה הדבר הראשון. הדבר השני, לחלק את האחריות בצורה מאוזנת. עכשיו תראו, זה נורא קשה נטל הארגוני הזה בחג, כן? ויש אנשים שכשיש להם ילדים קטנים, זה מאוד קשה לעשות הכל לבד. אני, יש לי ילדים ממש גדולים כבר, אז אני באמת לא צריכה שהוא יחלק איתי באיזון. אבל אני יודעת מה אני צריכה ממנו, ואני אומרת לו, אני רוצה שתסיע אותי, תסיע אותי. למה? למה תסיע אותי? כן, כוח למצוא חנייה מול הדגים ומול הבשר, וחנייה מול הירקות וחנייה מול הזה. לא, אני רוצה שתסיע אותי. והוא מסיע אותי. אתה תסיע אותי, אני אצא, אני אקנה, אני אחזור, אני אצא, אני אקנה, אני אחזור ככה שעתיים, נסגור את כל פינת הקניות. זה הציפייה שלך, ויש לי עוד ציפייה שתעשה כלים. לא, אני לא עושה כלים. אני פשוט לא יודעת לשים במדיח. אני עושה, אז הוא מתחיל לצעוק עליי שהכל בלגן. באמת, מה הקטע הזה שנשים לא יודעות לשים במדיח? זה כאילו הוא נולד מהנדס. איך הוא יודע לשים את זה? תמיד הוא מצליח להכניס הכל, אני לא מצליח להכניס שני דברים. אז כאילו הוא שם במדיח. אז לתכנן ציפיות ולחלק אחריות בצורה אפשר מאוזנת, אם באמת אין לך בעיה שהוא יבשל חצי, יעשה קניות על חצי, ואם את חולת שליטה על הבישול, אז שהוא יעשה משהו אחר. אבל לחלק את האחריות הזאת מראש, לא להתאכזב שאת לא יודעת מה הוא עשה ומה הוא לא עשה ואת עשית הכל. פשוט זה יגרום לזה שהלחץ, התסכול ורמות התסכול פוחתות משמעותית. שלוש, תקצו זמני התעבררות אישיים. כן, כן. נכון, המחקר מראה שאפילו הפסקות קצרות של 15-20 דקות ביום מפחיתות משמעותית את המתח, וגם את השחיקה הזאת שקורית לפעמים בין בני זוג, וזה אפשר לעשות תורנות מנוחה, כן? זמנים שכל אחד זוכה להפוגה. אני יכולה להגיד לכם שאני לא בן אדם ישן, אני ישנה רק בלילה, אני לא ישנה בחיים ביום, לא משנה מה, לא צהריים ולא שנצים ולא זה, ולעומת זאת אילן, אם הוא לא ישן 20 דקות בצהריים, אין לי מי לדבר. אין, כאילו, עכשיו, זה לא בחירה, אני פשוט אומרת לו, ביי, לך לישון, כאילו, חובה. אז אני צריכה את ההתעברות שלי אחרת, אני צריכה את ההתעברות שלי לעלות למעלה, לראות סדרה בנטפליקס חצי שעה, ואז אני חוזרת. משהו שינקה לי את הראש מהלחץ, משהו שיגרום לי לא לחשוב, סתם אני רואה סיינפל, אני יכולה לראות מפץ הגדול, סתם משהו שיוריד את הבאז. אבל אנחנו יודעים אחד על השני שזה מה שאנחנו צריכים, אז בשתיים בצהריים הוא ילך לישון, כאילו, אין מצב שלא, אין מצב שלא. אז תעשו את זה גם בחג, גם שיש אורחים, תדאגו לזה, אם אתה יודע שאשתך צריכה איזה חצי שעה, אז אתה אומר ששמעת מה מילך, ינים, הילדים עכשיו עושה חצי שעה, החצי שעה הזאת תביא לך אישה הרבה יותר מאושרת, הרבה יותר רגועה, הרבה יותר מסוגלת, כאילו, זה חובה. 4. פתחו קוד תקשורת דיסקרטי, אוקיי? אז, או מילת קוד, או סימן, מבט, משהו שלא יגרור קונפליקט כשאנשים ישמעו, אני פשוט דוחפת לאילן מרפק ברגל, והוא מבין שיאללה, זהו, צריך ללכת, צריך לקום, צריך זה, צריך... אבל לייצר איזה קוד כזה, ויש אנשים שעושים את זה במילה, וזה לא משנה איזה מילה, זה יכולה להיות, זה מה שנקרא מילת מילות. איפה המטטה? זהו, הוא יודע, אוקיי? אצל ההורים שלי זה היה, דורי תהפכי את המטטה. כאילו, תהפכי את המטטה, זה אומר, יאללה, בוא נתקדם שכולם ילכו ודה, ביי. חמש, תבנו חזית אחידה מול משפחה מורחבת, תקשיבו, זה חובת החובות. כי מעבר ללחץ המשפחתי שגורם למתח בין הזוגות, התחושה הזאת היא שזה אני ואתה מול העולם חייבת נצח תמיד, והעולם יכול להיות גם המשפחה המורחבת. אתה לא יכול לייצר קונפליקט או להיות בחזית אחת עם אמא שלך נגדי. אתה יכול. תדעו לכם, זה מחרב זוגיות. ואם מישהו בא לרחל איתך על אשתך, אז להגיד לה, טוב, היא בלחץ, היא לא, אין לה כוונות לפקוע, פשוט בסטרס מהאירוע. או אם מישהו בא להגיד לך על בעלך איזה מגעיל הוא, למה הוא לא קם, או למה הוא לא עוזר, זה דווקא הדברים שאנחנו החלטנו עליהם קודם, הוא מאוד עזר לי קודם, גם אם את לא רוצה. בגלל שהחזית הזאת, כשעומדים בה ביחד, וגם כשיש החלטות על הילדים, למשל, אמא שלו נותנת לילד עוד ועוד סוכריות ועוד 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 ועוד, אנחנו החלטנו, להגיד, אנחנו החלטנו ביחד, שהוא מקבל רק כינוח אחד היום. אז תעמדו בזה, ותגבו אחד את השני, ואתם לא מבינים איזה מחזק זוגיות זה. תפרידו בין התנהגות לכוונה. אוקיי? הרבה מאוד פעמים, שאנשים לחוצים, ומה לעשות, כבר ביססנו שבפסח הם לחוצים, אנשים אומרים דברים ועושים דברים שהם לא מתכוונים אליהם. הם לא מתכוונים אליהם, אוקיי? ולהגיד לעצמך, תגידי, באמת אני, הוא באמת מתכוון עכשיו לפגוע בי במה שהוא אמר, זה באמת אמיתי? הרי אני יודעת שהוא לא באמת חושב עליי את זה, אוקיי? אז אני אעשה לעצמי הפרדה ואני אגיד, זאת ההתנהגות שלו כרגע כי הוא בלחץ, אני אפתור את זה איתו אחר כך, ואני אדבר איתו על זה, אבל אני אנסה לא להיפגע מזה. זה לא פשוט, אבל זה מפחית הסלמה של קונפליקטים. היכולת הזאת היא לעשות דיפרנציאציה בין התנהגות לבין כוונה. לפעמים אני אומרת דברים נורא, נורא קשים, שאני עצבנית. כי אני אימפולסיבית, נורא קשה לשלוט על הפה שלי. אבל לא באמת מתכוונת, זה חלק מההתנהגות שלי באותו רגע שהתנהגות של מישהי שטריפו אותה, כן, כי תמיד כולם אשמים והם טריפו אותי, זה לא שאני אשמה. אבל אז אני באמת לא מתכוונת, ואני חושבת שמי שמכיר אותי מספיק טוב יודע שאני לא מתכוונת. שבע, תזהו רגשות חמים וקרים. מה זה אומר? צריך להבדיל בין רגשות חמים, כעס, תסכול, טירוף, לבין רגשות קרים. עצב, פחד, חרדה, כאלה רגשות שהם למעשה משבללים אותנו, שאנחנו מסתתרים מתחתם. וכשמישהו מבני הזוג שלכם יביע כעס, אז אפשר לשאול מה הרגש המתחת, כי תמיד יהיה רגש קר מתחת. אז אם מישהו נורא 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 כועס כי זה רגש חם, אז צריך אולי להבין מה התחושה מה הרגש הקר? דאגה? פחד? אולי תחושת הזנחה. אני חושבת שכשמבינים את השורש, יותר קל לפתור. וגם אז אפשר לשקף. את מתנהגת ככה כי את כועסת, אבל אני יודע שאת בעצם מפחדת. את בעצם מרגישה שאני לא אוהב אותך, מרגישה מוזנחת, אבל זה לא נכון. מאוד אוהב אותך. פשוט אמא שלי באבי על הראש שלי. אוקיי? זה תרגיל קשה, זה למתקדמים בלבד. אבל על וייב אתם צריכו לעשות את זה. 8. תרגלו הפסקות מודעות בקונפליקט. עכשיו רבנו, אוי וואו, אני ואילה ניסינו לעשות את זה פעם, אני לא הצלחתי, הוא תמיד מצליח, כי הוא בשליטה, אני לא הצלחתי, כי אני משוגעת. הוא אמר לי ככה, תקשיבי, כשאנחנו בשיא הריב, אני מציע שנעצור, נגיד פאוז ונתחבק. ותראי שזה יעזור, ומשהו, ממש לחץ עליי לנסות לעשות האירוע הזה, ואנחנו ניסינו, ואני לא הצלחתי, לא הצלחתי לחבק אותו, לא, רוצה להרביץ לו, לא, אל תיגע בי, אל תיגע בי, מה, וסיכמנו שמתחבקים, לא רוצה להתחבק, וזה לא טוב, זה לא טוב, הוא צודק, כי כשהמריבה מתלהטת, אם מכריזים על פסק זמן של 20 דקות, כן? מחקר מראה שזה המון זמן, זה המון זמן, 20 דקות, כשאת באמצע מריבה ובא לך לצרוח, וזה זמן שדרוש לגוף כדי להירגע, כן? מהדריכות הפיזיולוגית הזאת, מהאדרנלין, מהדופמין וזה. ואז אחרי ההפסקה, כשכל ההורמונים האלה יורדים, התקשורת היא יותר יעילה. אז אני ממליצה על זה בלי חיבוק. אני לא הצלחתי, אם תצליחו להתחבק זה וואו. אני לא הצלחתי, ומה שעושים זה, אומרים, שומע, אני לא רוצה לדבר איתך עכשיו, מדבר עוד שעה. זה טריק אגב שקיבלנו בייעוד זוגי פעם, זה טריק מאוד עובד, אבל חייבים לדעת להגיד מתי. זאת אומרת, אתה לא אומר למישהו, לא רוצה לדבר איתך יותר. כי אז אין, רגע, אז מתי כן, נכון? וקשה להתמודד עם זה, עם חוסר עונים וחוסר ודאות ושתיקות כאלה, טרור של שתיקה, לא. צריך מהם, אני אדבר איתך בעוד שעה. אפשר לדבר מחר בבוקר ב8, אפשר לדבר בעוד שעתיים, אבל לדעת עד כמה. אבל אם אתם באמצע ריב פסח ויש מלא אורחים וזה, עדיף לעשות הפסקה של 20 דקות מתוך זה, ואז לחזור רגע לפתור את זה. 9, תקצו רגעים זוגיים קצרים, קצרים קצרים, אבל איכותיים. עכשיו, מה, אני לא מדברת על עכשיו, בוא נעשה לנו דייט באמצע לכל המועד שכל הילדים בבית, ואכלנו כל היום ולא לא בא לנו ללכת למסעדה. אני מדברת על 15 דקות איכותיות שמשפיעות לטובה. על סביבות הרצון הזוגית, ועל בכלל, אחד מה שאכפת על שני. למשל, אצלנו זה כוס קפה בבוקר. אילן מכין לי קפה בבוקר, אני אוהב את הקפה שהוא מכין, יש לנו מכונה כזאת מפונפנת, שהוא בריסטה, הוא מביא לי קפה שאני אוהבת, ופולים וטוחן וזה, וזה היום קפה, ובבוקר אנחנו יושבים כל בוקר, אגב, לפחות רבע שעה. אני פחות טובה בשיח בבוקר, אז אני יותר מקשיבה, כי הוא יותר חמוד בבוקר ממני, אני חייבת להודות. אני יותר טובה בערב, והוא פחות טוב בערב, כי הוא כבר, כאילו, הרמת תקשורת שלו יורדת. אז אנחנו משתדלים, לעשות 15 דקות כאלה גם בבוקר וגם בערב. כן. כן, גם בערב. כן, מה אנחנו מדברים? בערב, אנחנו דנים באיזה סדרה כדאי לנו לראות, מה ראינו בסדרה של אתמול, מה עוד יש בנטפליקס, מה חשוב לו, היה בחדשות היום. וכמובן מה עבר עליי היום ואם היה לי משהו ואם בדיוק הייתי בסדנה או עשיתי משהו זה חיה והדדי. אז נכון שבחג אולי יותר קשה לעשות דברים ארוכים, אבל להבטיח 15 דקות אחד עם השני לא משנה מה, אפילו כאילו לצאת מחוץ לבית לסיבוב ביחד אם אפשר להשאיר את הילדים, זה מדהים. ו10, שימרו על פרספקטיבה ארוכת טווח. כשהלחץ מתגבר, תזכירו לעצמכם, זה זמני. זוכרים? שערות לא נמשכות לנצח. זה זמני. הכל יעבור. אימי מבטיחה. מישהו עצי במשרד ואמר לי השבוע, מישהו מדהים. הוא הגיע אליי לקחת ספר, הוא קנה ספר חדש, וואו, זה היה אירוע, מה זה כיפי. אני ישבתי במשרד, הגיע בחור, נכנסה אילנה המזכירה שלי ואמרה לי, שבת, היה פה איזה עכשיו איזה בחור, הוא הביא לך מתנה. אמרתי, מה? עשיתי כאן, האמת שהוא קנה ספר, והוא בא לאסוף, והוא הביא איתו מתנה, ואני פותחת את המתנה, ואני רואה מלא 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 שוקולדים קטנים מעשי יד ממותגים, בצורת לב, בצורת פרח, בצורת כרטיס, כאילו מדהים, יפהפיים, ואני כאילו בשוק, אני אומרת לו, מה זה? אז היא אומרת לי, אני לא יודעת, הוא שוקולד ירק, והוא בא ושם לך מתנה, אמרתי, תתקשרי אליו. ואז הוא התקשרנו אליו, והוא אמר, אני עדיין כאן, הגעתי ממודיעין, אבל אני ממש עדיין מתחת לבניין, אמרתי לו, תעלה. ואז עשינו גם סלפי ואלינו לאינסטגרם, ואז אמרתי לו, וואו, איזה מדהים, תודה רבה, מה שלומך? ואז הוא אמר לי, לפעמים שקשה לי, אז אני פשוט אומר לעצמי, אימי תמיד אומרת, שערות לא נמשכות לנצח, וזה מאוד עוזר לי. ותשמעו, וואלה, רק בשביל המשפט הזה, השווה כל האירוע, מאוד התרגשתי מזה, זה ממש שימח אותי, וצריך לזכור את זה. גם הארוחת ערב הזאת לא תימשך לנצח, גם ליל הסדר הזה לא תימשך לנצח, גם התקופה הזאת לא תימשך לנצח. והטכניקה הקוגניטיבית הזאת, להזכיר לעצמכם שזה זמני, עוזרת להפחית תגובות רגשיות, כן? כי אם אתם אומרים, בואו, אין לי מה להתכנס לזה עכשיו לטירוף הזה, כי בעוד חודש זה לא יעניין אותי בכלל, אז בשביל מה לי? כן? פרספקטיבה ארוכת טווח, אז מיותר, נכון? מיותר. תזכרו שבסוף המטרה היא לא לחוות חג מושלם, לצאת ממנו עם מערכת יחסים חזקה, שאולי יפגע לכם בזוגיות, שהילדים שלכם ייהנו, שאתם תיהנו מהם, ושפשוט תוכלו להגיד, לזכור את החג הזה כחוויה. זאת אומרת, תנסו לזכור מה בו שונה מחג אחר. נגיד החג הקודם, אתם זוכרים חגים בקורונה שעשינו בזום, כל מיני דברים שנשארו לנו חגוקים כחוויות. אז אני חושבת שמאוד חשוב לזכור את זה, וגם לראות את המבוגרים שיושבים שם, שאולי בפסח הבא לא יהיו, ואם הם עכשיו נמצאים אולי בעוד 5 שנים הם לא יהיו, אז לנסות ליהנות מהם. אני זוכרת שחמתי, פסח היה אצלה מאוד 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 חשוב, זיכרונה לברכה, והיא תמיד עשתה ארוחות צרפתיות ענקיות, ואת השולחן היו מתחילים לערוך כבר באיזה 2 בצהריים, ולכל מנה היה את המזלג שלה, ולכל קינוח את הכפית שלו, וכוס לכל יין, ותמיד עם סרוויזים כאלה שהייתה מביאה רק בפסח, מיוחדים לפסח, ויין ילבן ויין אדום, והכל בתוך קרפים כאלה, כמו בפריז, לא ויתרה לעצמה, ואוכל תמיד היה הכי טעים, וארוחות אצלה לקחו, באמת 5 שעות, אמיתי 5 שעות, וכמה שזה היה כאילו מתרחן, אתם יודעים איזה חוויות אני זוכרת מזה, זאת אומרת, זה חקוק אצלי ואצל הילדים שלי, שזה היה מטורף. לעומת זאת, אצל המשפחה שלי, את עובדת יומיים, מכינה אוכל, מריצים את האגדה, 20 דקות היינו. סיפור אמיתי. אז כל אחד זה חווה את זה אחרת, וממש חשוב שתהנו מזה. תודה שהקשבתם לפרק הזה של האקדמיה לניהול משברים, ואם אהבתם, אני אשמח שתשתפו אותו עם כל מי שצריך לשמוע את זה, גם עם זוגות אחרים שצריכים לעבור את הפסח. אפשר להזין לעוד פרקים בכל הפלטפורמות, יש לכם מלא זמן בכל המועד, ואל תשכחו לעקוב אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק. תדרגו את הפרק הזה, כמו את כל הפרקים האחרים, ואם תרמתי לכם, תעדכנו אותי, תספרו לי מה היה לכם בחג. יאללה חברים, חג שמח, נתראה בפרק הבא.